רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שלום לכם, אנחנו שוב בתוכנית מדברים מקומי, כאן ברדיו סול, הסיפורים מאחורי החדשות המקומיות. יש לנו המון המון סיפורים היום מאוד מעניינים. תתארח אצלנו מרב סלומון, הקבטית של עיריית רעננה. היא תדבר על איך מנהלים ביטחון של עיר, איך הטכנולוגיה משפיעה על מערך הביטחון, והאם זה רלוונטי לתפקיד שהיא אישה בכלל. אנחנו נדבר עם טורקיה, עם שני נציגים של ערי השרון במשלחת של איחוד הצלה, שנמצאים כרגע במשימת הצלת חיים. מאוחר יותר נדבר עם הפסיכולוגית רלי רוזנברג, שתדבר איתנו על חרדה ואיך מתמודדים חרדה, במיוחד בימים כאלו. ובפינת הנדלן, מר נדלן, אלעד גורל, ידבר איתנו על איך מקבלים החלטות בעולם כל כך קשה של חוסר ודאות. מוזמנים להתקשר למספר הטלפון 03-677-3636 או להשאיר הודעות במספר וואטסאפ שלנו 053-807-1213. ולפני שאנחנו נדבר עם רב סלמון, אנחנו נדבר עם הדג נחש. בבקשה, הדג נחש.
ירושלים של זהב, של אמת וכזב, בלבבות ממערב ועד מזרח, גם של ערק, ג'רס, דבש, דם וחלב, שלא בוכים עליו מרוב שהוא נשפח. איך? מאות מונים של מיני מינים ותתזנים ביחד תוססים, הופכים לסיידר של אוטסיידרים, מכל פינה טיקטוק של טיימרים, סקייטרים בשטריימלים, זה פרח שלא יתחולים עליו שום גריינדרים. ירושלים של נחושת, של קודש ובושת, של עומק ועומס, תינופת ונופת ודופת, צחרחורת של עושר ועולה ואופת וכותל ואומץ. או כמה אומץ ברחובות של ג'ירוס, בח קרלי בח, פיירוס והפלוס, שותה נקי בלי דילוי, בלי גיבוס, אני מי שהזמין אתכם לזוז.
ברוכים הבאים, נעיר האלוהים, האבנים דקים, כי הכיסים ריקים, והלילות קרים. הנשקים חמים, מי שלא תפנים, אף פעם לא יבין, תוספת כחוקרים, במשקל כבד, שולחת מקופים, אני אותי עומד.
ירושלים של אור, אור גנוז אורגינלי, עשויה אוריגמי, לחוצה כמו פפלה, אורנמנטים אורבניים, אורנים אוריינטליים, עיר באפור, ואף אור לא יגמלה, בלי טובות, בלי הוואנט, בלי חשבן לתל אביב, בלי פשרות, בלי היגיון, בלי להעליב, יור
רחוב בלי גבולות, יום ביחוד לסינג סינג. ירושלים שמה את הבלי בתוך הבלינג. מה זה אומר אם זאת העיר הכי פאקד אפ? ואני יותר מדי פאקד אפ בשבילה. מה זה אומר עליי אם אני שמעתי שיר במקום שבו שמעתם קללה? ברוכים הבאים לעיר האלוהים, האבנים דקים, כי הכיסים ריקים, והלילות קרים, הנשקים חמים, מי שלא נפלים, אף פעם לא יבין, נוסעת כמו בלים, במשקל כבד, שולחת את חופים, אני אותי עומד.
ושלום מרב סלמון, מה שלומך?
אהלן, בסדר גמור.
בסדר גמור, עיר האלוהים, רעננה. או שזה לא ככה. אז קודם כל, קודם כל בחרתי את השיר הזה במיוחד בשבילך. כי okay. את בעצם אחראית על ביטחון של כמה? 80 אלף איש?
כבר יותר, קרוב ל-90 אלף איש.
קרוב ל-90 אלף איש. תגיד, את לא מפחד בבוקר שאת כמה אלוהים אדירים? מה אני צריכה את האחריות הזאת על הכתפיים שלי?
מפחדת, לא, אני חושבת שהבחירה הראשונית לקבל את התפקיד הזה מלכתחילה הייתה כבר אחרי החשש, אז אני בשלב המאתגר, לא בשלב החושש.
אז בואי תסבירי למי שלא יודע, מה זה בעצם תפקיד קצינת ביטחון של עיר?
קב"ט עיר בעצם אחראי לכל נושא הביטחון, בטיחות והערכות לשעת חירום לכל התושבים, אם זה תושבים, ילדים, מוסדות חינוך וכל מה שנמצא בעצם בתחומי הרשות, ובעצם הגורם שמקשר בין הרשות לבין כל הגופים הרגולטוריים ופיקוד העורף לצורך העניין, שם גוף מאוד מאוד משמעותי בהיערכות לחירום, משטרה, קב"א, מד"א וכל הנושא הזה.
אוקיי.
בעצם זה תפקיד שבעצם הוא גם זום אין וגם זום אאוט מהרשות.
אוקיי, אז בעצם את מה, אינטגרטורית בין המשטרה, פיקוד העורף, כוחות הביטחון העירוניים?
נכון.
אוקיי, אז בוא תספרי קצת עלייך, איך הגעת לתפקיד הזה, איך צמחת עליו בכלל? תושבת רעננה, איפה את גרה?
אני לא, אני תושבת, אני היום בת 41, עוד מעט 2, אמא לשני בנים, בזוגיות, גרה בחולון, ולתפקיד הגעתי, אני עובדת היום בעצם בשנה העשירית שלי באגף הביטחון ברעננה. התחלתי כמנבט אירועים, אחרי זה הייתי קב"ט מוצח, אחר כך עברתי להיות מנהלת יחידת הביטחון, בטיחות בחירום של מוסדות החינוך בעיר, והיום אני בתפקידי הנוכחי.
אוקיי, זאת אומרת, טוב, רעננה עיר טובה, כדאי לעבור אליה מחולון, אבל יש לי שאלה.
כן,
בסדר. אוקיי, הילדים שלי כבר יש לי רק בת אחת ממערכת החינוך ברעננה. מה זה בעצם אומר אחריות על מוסדות חינוך? הרי יש פחות הבטחה, יש יותר טכנולוגיה. איך זה עובד היום בכלל?
לא, קודם כל עדיין יש במוסדות חינוך, בתי ספר, זה עדיין אנחנו כפופים להנחיות של משטרת ישראל, בעצם בכל בתי הספר כן מובטחים על ידי מאבטח סטטי. הערך המוסף אני חושב שיש לנו פה ברעננה, לעומת מקומות אחרים, זה כל ה... כוחות שיש לנו מעבר, אם זה יחידת ביטחון שיש בה חמישה קבטים, יש לנו את סיירת הביטחון, יש לנו את סיירת הגנים, צוותים של סיור גנים בעצם שנותנים את המענה הבטחתי גם לגני הילדים בעיר, יש לנו את יחידת האכיפה של השיטור המשולב, את נקודת המשטרה, ככה שבסוף יש לנו מעטפת מאוד רחבה, מעבר רק למאבטח הסטטי שיש בבית ספר.
אוקיי, זאת אומרת, אם אני תושב רעננה, אני יודע שיש לי מעטפת גם אם אני רואה אותה וגם אני לא רואה אותה, זה מה שאת אומרת לי בעצם.
נכון, חד משמעית.
אבל אני
חושב שגם רואים אותה, עדיין זה לא סטטי שעומד בתוך בעמדה עצמה, אבל בסוף רואים אותם גם בבית של תחושת ביטחון, רואים אותם בעיר שהם מסתובבים לטובת ביטחון שוטף, ולאו דווקא כסטטים במקום אחד.
מה קורה במקרה שיש עבירות פליליות בעיר? לפני שבועיים או משהו כזה, ירו על חנות, על צ'יינג', גניבות רכב, זה משהו שהוא קורה בכל הארץ ובכל אזור השום בכלל. עד כמה המעורבות שלכם שם?
בגדול, הנושא של עבירות פליליות חונה בסל העבירות של משטרת ישראל, ופחות בסמכויות של עובדי הרשות, לתוך העניין של יחידת האכיפה. אבל בסוף הקשר שלנו ברעננה, לשמחתי, הוא מאוד מאוד טוב עם המשטרה, ויש בינינו שיתוף פעולה מאוד טוב. אז לצורך העניין, אם זה היה באותם יריות, אז נטו טיפול של המשטרה, אבל כל סיוע שנדרש, אם זה בנושא של סגירת כבישים, אם זה של כל הניהול האירוע בשטח, אז תמיד זה בשיתוף פעולה עם הכוחות העירוניים שלנו. וזה מבורך, זה בא לידי ביטוי בכל, אני חושב שכמעט בכל אירוע הבאים.
אוקיי, okay. בוא נדבר על אירועים שלא בשליטה שלנו, כמו רעידת אדמה שהייתה השבוע. אם חס וחלילה יש רעידת אדמה עם נזקים, גם כאן אתם מעורבים?
באמת, חד משמעית. קודם כל שאנחנו, יש לנו הערכות לחירום, גם בתרחישי חירום שבשגרה, אם נקרא לזה, וגם לחירום בחירום. ורעידת אדמה זה אחד מתרחישי החירום בעצם שהרשות נערכת אליה, אם זה מבחינת כל האגפים, לכל היום, לכל אגף בעירייה, יש מענה לכל תרחיש בחירום, כל אחד יש לו את התחומי האחריות שלו, ואת המענה שהוא צריך לתת, אם זה לצורך העניין הנדסה, בהיבט של לבוא ולבדוק את אותם מבנים, לוגיסטיקה אם צריך לדאוג לתושבים, רווחה, חינוך, בסוף לכל האגפים בעיר יש תוכנית מוכנה שאנחנו גם מתרגלים אותה כמה פעמים בשנה לכל תרחיש. Okay. ירי טילים, זה מלחמה, לא משנה.
אפשר שאלה אישית?
בוודאי.
אוקיי, את אישה, נכון?
אמת.
ראשונה בתפקיד?
ברמה, כן.
אוקיי, מישהו רואים גבה שמינו אותך? זה עוד קיים בכלל השאלה הזאת? האם אישה יכולה למלא את תפקיד של קצינת ביטחון?
זה אולי תגיד לי אתה, בתור שמראיין לא מעט אנשים, אבל אני לא, באופן אישי לא נתקלתי בהרמת גבה, דווקא מצאתי את עצמי בחיבוק מאוד מאוד חזק ומפרגן מאנשים שהיום, שהם קולגות שלי, היו קולגות שלי לפני והם גם היום. ודווקא אני יכולה להגיד לך שדווקא במעגל החיצוני ובהכשרות היום שאני עוברת בנושא החירום, אמנם אני מגיעה ככה, אתה יודע, כוכבת של אישה בודדת בנוף, אבל לגמרי מפרגנים על זה.
אוקיי, אז אני ברמה אישית מאוד שמח שנבחרת, לא רק שאני מרגיש בטוח בתור תושב רעננה, אלא גם נראה לי אך טבעי הוא שנשים ימלאו 50% מהתפקידים לפחות בניהול השוטף של היום שלנו. אני רוצה לשאול אותך על סיירת הביטחון. היו דרמות קצת פוליטיות שאולי זה פחות התחום שלך, קיצצו בתקציבים, לא קיצצו בתקציבים, אבל אני חושב ממבט מהצד שיש פה גם הזדמנות. לא? כי הסיירת ביטחון מונה מבדה הרבה שנים, מילה המון תפקידים, יש פה גם הזדמנות לעשות איזשהו שינוי מערכתי. מה בעצם רעננה עושה היום? בהיבט של סיירת ביטחון.
קודם כל, הנושא של ההבטחה, אני חושבת שבשנים האחרונות באמת משנה את פניו, בעיקר בגלל ההתקדמות הטכנולוגית. רעננה היא בין הרשויות המובילות בארץ, בכל הפרויקט הזה של העיר חכמה, זה נקרא בעצם, בכל הנושא של הטכנולוגיות, שנמצא ממש בשלבים מתקדמים למי שמכיר וככה קצת עוקב אחרי זה גם בתור תושב, בעצם שהכל מרושת, יש מערכת של אנליטיקה בעצם שנותנת ממש יכולת מענה של לזהות דברים אונליין. אם פעם לצורך העניין היינו צריכים לכל דיווח לשלוח מישהו שיסע ויראה וידוק, היום אנחנו בעצם בלחיצת כפתור תוך כדי שיחה עם תושב או פונה, יכולים בעצם להתכוונן ככה עם מצלמות ולזהות את אותו דיווח, ולתת לזה בעצם מענה, לא לשלוח מישהו שיבדוק במה מדובר, ואז לשלוח מענה מתאים, אלא ממש אפשר לצמצם את הזמן תגובה לקריאות או לכל דיווח כזה או אחר, ובטח ובטח של העבירות, אם דיברת על הנושא הפלילי וכאלה, הנושא של הגנבות לצורך העניין, ברעננה מטופל בצורה יחסית מאוד מאוד טובה, למקומות אחרים בזכות המערכת הזאת שיש לנו.
אוקיי. ותושבי רעננה, הם באמת מפונקים כמו שמתארים אותם?
מה?
האם תושבי רעננה באמת מפונקים כמו שמתארים אותם? כי אני תושב רעננה המון שנים, אבל לא יכול להשוות לערים אחרות.
תראה, מפונקים, לא הייתי מגדירה אותם כמפונקים, אבל אני חושבת שהתושבים צריכים באמת להיות גאים, להיות תושבים ברעננה וליהנות מה... אם זה מהשירות, ואם נקרא לזה לכל הפסיליטיז שהנהלת העיר בעצם מאפשרת לתושבים, אם זה בכל התחומים, אם זה במבחינת חזות העיר, במבחינת הביטחון, אם זה מכל התחומות ש... אני לא בתור תושבת רעננה, רואה את זה בעין מאוד מאוד יפה.
אוקיי, 100%. אז מירב, תודה רבה. תמשיכי לשמור לביטחון שלנו של תושבי רעננה. תודה על השיחה.
תודה.
וישר כוח.
תודה רבה.
ביי, להתראות.
ביי ביי.
ואנחנו נעבור לדג נחש ועוד בנה רעד האדמה, ונתקשר לטורקיה במקביל.
נשאר תקוע באוויר, בין קיר לקיר, בין פיר לפיר. לא עולה ולא יורד, לבד ברגע בודד. נופל קומה ועוד קומה, ורעדה האדמה. הולך לאורך מסדרון, אל מרכז הבקרה. מכניס כרטיס אל החריץ, תאום הדרך נפערה. ולמה הם לפנים שום איש? ולמה המנורה, עין דולח אדומה, ורעדה האדמה. סופרים, סופר לילות במוצבים ובשמירות, והדקות הארוכות על פני הלילה נמתחות. האצבעות החשופות מלטפות את הפלדה, ורעדה האדמה. המכונית שוב בשורה, זו שיירה של ברירה. מאוחלים סביב הסיבה, כמהים ללחם או ריבה. המרוץ הזה שחט את טיפתי האחרונה. לו רק הייתה לי קצת דממה, ורעדה האדמה. על שנים של השקעה, מודעים לתרומתך, אך צר לי להודיעך. מרים עיניים לתקרה, נושם עמוק להירגע, אסור להיות מהיר חמה ורעדה.
שלום ליוסי כהן.
שלום וברכה.
מה שלומך יוסי?
בסדר גמור.
בסדר גמור, אז
ככה. עייפים, עובדים.
אז קודם כל, ברעננה וברצב כפר סבא אנחנו לא מצליחים להיפגש ולדבר, אז הנה אנחנו מדברים איתך היום שאתה בטורקיה.
אתה רואה, אתה צודק, אני חייב לך אחד.
כן, עכשיו בוא תספר לי קצת, אני בסדר גמור, מצוין. תגיד לי משהו, אתה עוזב את הכל ברגע אחד ונוסע לטורקיה.
איך? אכן כן.
איך? בוא תספר לי קצת על השליחות שלכם. בוא נספר קודם כל מה קורה, איפה אתם נמצאים?
אז אנחנו נמצאים בעיירה של קט מרמש. אנחנו נמצאים באתר ערס עצום, עצום. בניינים שלמים שפשוט קרסו ונפלו במקום. המון לחודים, המון הריסות, המון צעקות של אזרחים בחוץ שמחפשים את היקירים להם. וכן, עוזבים הכל, נקרנו, שאלו אותנו אם יש לנו דרכון בתוקף, ויצאנו בראש משלחת של איחוד הצלה, 30 חופשים, פרמדיקים, אנשי חילוץ וכולי, לעשות את הטוב ביותר שאנחנו יכולים.
בואו תספר קצת את הער, כי אנחנו רק רואים קטעי תמונות. מה בעצם הפעילות שלכם בשטח? מה...
פעילות שלנו בשטח היא פעילות של איתור נעדרים. פעילות רפואית, אנחנו כוח רפואי לפני הכל, וחוסן נפשי לעזור לתושבים ברגעים אלה ממש, אני פשוט נקרא רגע בריצה חזרה, יש חילוץ של הסתיים כרגע, אבא וילד חיים מתוך ההריסות, אחרי 15 שעות עבודה עם הרופא שלנו, את רגע, זו העבודה, עשרות אלפי אנשים שעומדים מסביבנו בכל רגע נתון, בכל רגע נתון.
זה לא נתפס, מחיים שלווים בכפר סבא, אתה עוסק בתחום הפיננסי, משכנתאות, פתאום להגיע להרס כזה, איך נפשית עושים את המעבר?
ההכנה המנטלית היא הכנה שנעשית לאורך תקופות ארוכות, אנחנו מתאמנים ומתכוננים כל הזמן, אנחנו מתכוננים ללא הפסקה. וגם בכפר סבא, רעננה, יש לנו צוותים של איחוד הצלה ושל חוסן ושל חילוץ ורפואה שעובדים ועושים כל מה שהם יכולים לאורך השנה, אבל שום דבר לא מכין אותך למציאות הזאת. שום דבר לא מכין אותך לא למראות, לא לריחות הנוראים, לא לאשן שאופף את כל המקום. אנשים חיים ברחובות עם מדורות מסביב, אין להם כלום. וכל מה שאנחנו, כל מה שהם רוצים, שזה מראה על החוסן, זה להיות פעילים ולעבוד ולעזור. זה מה שהם רוצים, הם רצים פה איתנו.
בוא תספר קצת על איחוד הצלה, אני חושב שלא מספיק אנשים מכירים את הארגון הנפלא שלכם.
איחוד הצלה הוא ארגון מופלא שמונה היום מעל 6,000 מתנדבים בכל רחבי הארץ, חילונים, דתיים, ערבים, יהודים, כל אחד ללא הפרדה, מגדריות, ללא שום דבר, כולנו שווים, כולנו פה כדי לתת מענה רפואי, בפחות מדקה וחצי, 90 שניות, זה השאיפה שלנו. הכל נעשה בהתנדבות מלאה, מתרומות של אנשים שפותחים את הלב וממשיכים לעזור לנו להיות רלוונטיים בשוטף, בערים שאנחנו גרים בהם, ביישובים. בכפר סבא אני יכול לספר שיש סניף נפלא של איחוד הצלה, בכפר סבא, עוד השרון, רעננה וכל הסביבה. אנשים עוזבים הכל, כמו שאני נמצא היום פה, אנשים עוזבים את המשפחות שלהם באמצע היום, ויוצאים לעזור ככל שצריך, גם בעיר.
יש קצת הרהורים של די מספיק, שמישהו אחר ייקח את הנטל הזה מהכתפיים שלי?
לא, תודה. חד משמעית לא. המשפחה יודעת, המשפחה מדברת כל יום, אנחנו משתדלים להתקן את המשפחות גם של כולם, מרכיב חשוב בחוסן של הצוות שעובד פה ללא הפסקה. חד משמעית, יש פה צוות ערכי מעין כמו השליחות אל מול עיניו, ואנחנו לא עושים כלום ולא חושבים על איך לסיים. אנחנו חושבים על איך להציל חיים בכל שנייה נתונה.
אוקיי. ואתם צריכים עוד מתנדבים בארץ בשוטף? כל אחד יכול לבוא?
תמיד, תמיד. כל אחד יכול לבוא. הוא צריך לעבור קורס והכשרה והוא הופך להיות מתנדב. יש מסגרת שצריך לעבור. אבל כן, כן, מוזמנים תמיד. וגם מי שלא יכול לעבור, תמיד יכול לעבור. אני מאמין למצוא דרכים אחרות לתרום ולהשפיע בכל מיני דרכים. אז איחוד הצלה הוא הפרצוף של המדינה כאן בטורקיה. איחוד הצלה הוא אוסף של אנשים ומתנדבים שכמו שאמרת, עזבו הכל וכרגע נמצאים פה לעשות הטוב ביותר ולייצג בכבוד.
אוקיי, מצוין. אז יוסי, קודם כל אתה חייב לי קפה.
דודי, הבטחתי, תקבל אותו, אני מבטיח, רק אני אחזור.
אבל לפני הכל, שמור לעצמך, שמור לצוות שלך, תציל
כמה שיותר
חיים.
תודה רבה, תודה רבה.
ובאמת, יישר כוח, ובהצלחה.
תודה רבה, תודה רבה. תמסרו דרישת שלום לכולם, אנחנו אוהבים אתכם.
תודה רבה, יוסי כהן, תודה רבה לצוות איחוד הצלה בטורקיה, להתראות, ביי ביי.
תודה.
אומר זו הייתה פנטזיה נהדרת, ומה שהוא עובר עליי עולם נראה אחרת. הכל קורה מהר אולי, מתקן אחד יותר מדי. אני לא יודע בכל אבל אני רוצה לרדת. יותר מדי מה להפסיק, יותר מדי מלהחזר. המון המון היוודאות עם זאתי שאני אוהב. אני לא יודע איך בוכי או מה בכלל הולך בפנים. יותר מדי דברים צפים בדיוק בזמן הלא מתאים. אז נבעלתי וקיבלתי שכר. לצלצל לטלפון שיחפשו אותי מחר חלס עם הטלפון קוסם מה נסגר בוא אלינו למסך בוא תהיה כוכב מוצלח מנחה יפה חיוך מושלם ילדים נופלים בפח ויש לי חום ואין לי חום הלב שלי דופק על מאה סליחה לא איתך היום בדיוק עסוק בלהשתגע משהו כואב עכשיו אל תבדוק באינטרנט עשה טובה ולך תשכב או הלכת כבר לאינטרנט אז נבהלתי וקיבלתי סחרחורת לא הבנתי מה איתי מה כואב למה אני במקום
שלום לרלי רוזנברג. רלי?
שלום, דודי.
מה שלומך?
בסדר גמור.
יופי, את השיר הזה בחרתי, את השיר הזה בחרתי מיוחד בשבילך. מכירה את השיר?
תודה רבה. האמת, אני חייבת לומר לך, לא שמעתי.
אוקיי. אז השיר סחרחורת של טונה, דבר על חרדות. כן. אז בואי דברי איתם קצת החרדות, גם יצטרף אלינו בינתיים אלעד גורל לאולפן, שלום אלעד.
שלום, כיף להיות כאן.
שלום אלעד.
שלום וברכה.
אז ככה, אז השבוע התעוררתי באמצע הלילה, המיטה זזה, אמרתי לי, אשתי אם את בועטת, ומסתבר שהיא לא באתה, האדמה רעדה. אוקיי.
כן, נכון.
והתחושה הראשונה שרגשתי זה חרדה, סליחה, לא... מה זה בעצם חרדה? בואי תסביר לנו.
תראה, אני אגיד לך דודי, אני לא בטוחה שמה שאתה הרגשת כתחושה ראשונית היה חרדה, ייתכן שזה היה פחד. אבל פחד וחרדה הם בני דודים, והם מלווים זה את זה, תדע לך. ואני אסביר לך, אבל חוות שחרדה, אנחנו פה חווים אותה הרבה מאוד, אני קצת אדבר עליה, ואחרי כן אני אגיד מה עניין הפחד, כן? אז נדבר רגע על החרדה. חרדה זה באמת חוויה לא נעימה, אנשים מכירים את זה. תחושות גם נפשיות וגם פיזיות רציניות, לא נעימות. או פחד, או מתח, או לחץ בחזה, הזעת יתר, דפיקות לב, אנשים מכירים את זה. בטח בפיסת העולם הזאת שבה אנחנו חיים, וזה בדרך כלל מופיע כתגובה למצב לחץ שאדם נחשף אליו. זו לא תגובה נשלטת. מה זה מצב לחץ? זה כמובן דבר מאוד אישי, מה אחד תופס כמלחיץ, מה השני. זה כבר שונה בין בני אדם. אבל מה שברור זה שאדם לא מזמן את החרדה, היא באה יחד או אחרי איזשהו אירוע או אירועים שאדם נחשף אליהם. זה כמו מין פעמון התראה כזה, פנימי, שמתחיל לצלצל. בעצם החרדה... גם הפחד, אבל זה נדבר תכף, היא בעצם מזהירה את האדם בפני איזשהו דבר שאותו אדם תופס כמפחיד או כמאיים, ובאמת עשוי לסכן אותו. בסדר? אז בעצם החרדה באופן הראשוני שלה מטריעה לאדם על סכנה, וזה לא דבר רע, זה דבר טוב. אוקיי? עכשיו, מה שקורה זה שאם הפעמון פועל קצת, הוא מפסיק, דווקא הוא יכול, הוא בעצם מלא תפקידו, והוא עוזר. אוקיי, לדוגמה, נגיד ברמה, חרדה ברמה מתקבלת על הדעת בישראל, נגיד ממצב של אולי מלחמה, או שתהיה או לא תהיה, אני לא יודעת, אנשים, מה שיכול לקרות, אם אדם מסתובב עם איזושהי רמה מסוימת קטנה של חרדה, מה שיכול לקרות, נגיד בתקופות מסוימות, הורים, נגיד, בכלל אנשים יציינו לעצמה מה המרחב המוגן בבית, יגידו לילדים, תלכו לפה, תעשו ככה, אולי אפילו מדי פעם יבדקו מה המצב הממד או המקלט, יטפלו בדברים. הרבה פעמים זה תולדה של שחרדה שמלווה אותם בנושא הזה, אוקיי? דוגמה נוספת, זה כמובן סיפור רעידות האדמה שעכשיו קרה בטורקיה, שזה באמת היה יום ונורא, וחרדה באמת מתקבלת על הדעת, תגרום לאנשים, עכשיו מתקבלת על הדעת, כן? תגרום לאנשים לבדוק מה אני עושה, לרענן מה שהם היו עושים עם עצמם, עם ילדיהם, לציין את זה בפני הילדים וכדומה. אבל איפה הבעיה עם חרדה? היא מתחילה להיות קשה, כאשר כמובן הפעמון הזה שאנחנו מדברים עליו פועל באופן חזק, ואי אפשר להשתלט עליו בכלל. הוא פועל לאורך זמן, וזה פשוט לא מפסיק, ברמות כאלה שאנשים ממש לא מצליחים לחזור לתפקוד. ואז בעצם אפשר לומר כבר, כשאנחנו מדברים על הרמות האלה, שרמת הסבל הפנימי של אותו אדם בכלל אין לה שום קשר לרמת הסיכון שבה הוא מצוי.
זאת אומרת, מה שאת אומרת לי בעצם, בואו נתמצת את מה שאמרת, שא' חרדה זה דבר טבעי, וב' היא נתון מאוד סובייקטיבי, מאוד אישי. זאת אומרת, רמת החרדה שהיא לא קשורה לרמת הסכנה האמיתית שאני נמצא בה.
נכון.
תשמע,
בוא נאמר כך, נכון. בוא נאמר ש... אתה יודע, אני אתאר לעצמי שיושבי המערות הרגישו חרדה כשהם יצאו לצוד ועשו איזה משהו, יצאו לצוד ושמעו איזה רחשים בשיחים. זה היה, זה נכון היה להתייחס לדברים האלה, זה נכון להתייחס לחרדה, חרדה זה לא דבר, זה אומר באמת כמו שאתה אומר דבר סובייקטיבי, אבל זה לא פעמון רע, זה לא דווקא דבר רע, ולהפך, דבר שבמינונים הנמוכים מתניע לפעולה.
אוקיי.
כן, אבל במינונים...
יש לי שאלה, רלי. יש הבדל בין התמודדות של צעירים ובוגרים עם חרדה?
כן, כן, בטח, בטח. משום ש... אני אלך, מה ש... הילדים, תראה, תלוי בגיל כמובן, נחשפים או לא נחשפים... לדברים די מפחידים, במיוחד בצד הזה של העולם, והיכולת שלהם לנתח את הדברים שהם שומעים, לחשוב עליהם, לנוע בזמן, להשתמש בניסיון חיים שלהם, כדי להבין עד כמה אני באמת צריך לדאוג, עד כמה זה רציני ועד כמה זה לא רציני, היא מאוד מוגבלת. וזה גם תלוי כמובן בכל ילד באופן אישי, אבל ילדים זה לא אשמתם שהם כאלה, הם משום שהם קטנים, והמוח שלהם לא מפותח, ורגשית הם לא מפותחים, והיכולת שלהם לעשות אינטגרציה בין כל הדברים האלה היא לא גבוהה. אז כמובן שהם הרבה יותר חשופים לחרדות, והרבה פחות מסוגלים לטפל בחרדות של עצמם. הם גם לא יודעים להגיד הרבה פעמים, הם לא יודעים אפילו להגיד מה עובר עליהם. ומבוגרים זה בדיוק שונה, משום שאנשים מבוגרים, יש להם ניסיון חיים, יש להם יכולת לחשוב, לנוע בזמן, להשתמש בניסיון החיים שלהם, להביע את עצמם מילולית. בקיצור, הם הרבה יותר מסוגלים להתמודד, כך שילדים הם באמת מסכנים בפן הזה של הדברים, הם חשופים הרבה יותר. ודבר קטן יכול להתאפס אצלם הרבה פעמים כגדול ולצאת מפרופורציות. אתה מבין? כי אין להם יכולת להביע ולנסות להבין מה עובר עליי.
כן, רלי,
לאלעד
יש שאלה.
היי, רלי, אחר הצהריים טובים. בתור אחד שמתעסק עם אנשים, סגנונות תקשורת, מתוך תוקף פעילותי, אני סוג של פסיכולוג בהרבה מאוד מובנים מסוימים כמתווך נדלן, וגם חווה את זה על בשרי אישי. את יכולה לנסות לעמוד... את ההבדל, מה שנקרא את הבעד הנגד, הדומה השונה בין סטרס לבין חרדות, כי למעשה, כמו שציינת על חרדה, חרדה באיזשהו מקום מניעה אותנו לפעולה, היא משמרת את הערנות שלנו. מהמקומות שאני מכיר, גם סטרס יכול להיות שלילי בהרבה מאוד מובנים, בעיקר מביא הרבה מאוד מחלות, ולצד זה, הסטרס גם בסופו של יום מייצר הנאה אצלי לפעולה ושומר על החדות שלי. אז אם אני אדייק אפילו את השאלה שלי, איך לדעתך בעולמות האלה שמדברים על רעידות אדמה, על סטרסים, על חששות, על פחדים, שגם בין חשש לפחד יש הבדל תאומי בהגדרות, איך אנחנו יכולים לקחת את החלק הטוב שבדברים האלה, את החרדה, את החלק הטוב, את הסטרס, החלק הטוב, ובעצם לשמר אותם ולנדות את הדברים הפחות טובים, אפילו בדוגמה או שתיים, רק כדי להכיל טיפה את הסיטואציה.
תשמע, זו שאלה מצוינת, אני חושבת. אני חושבת שזה מה שאתה אומר.
זה שני עודים של בני הרצליה, אז ככה.
לא, באמת, אני חושבת שאלה מצוינת. אני חושבת שאתה בעצם אומר לי, תקשיבי, איך אני לא עובר את הגבול של הטעם הטוב? איך אני משתמש... נכון, איך אני משתמש בלחץ הזה הפנימי שקיים בי, כדי להגיע להישגים שאני רוצה להגיע אליהם, אבל לא ליפול איזה תהום. ולזה, יש כמה פרמטרים לסיפור הזה, תקשיב, קודם כל יש דברים בסיסיים, אישיותיים, שאני לא, שאי אפשר לתקן אותם. יש אנשים שמגיעים לעולם הזה עם כל מיני מחלות רקע, נפשיות וכדומה. יכולות ההתמודדות שלהם יותר מוגבלות. אבל בוא נגיד שאנחנו מדברים על אנשים שאין להם את מחלות רקע כאלה. אז תשמע, ללחץ נפשי, לסטרס, לחרדות, צריך לעשות מנג'ינג, צריך לטפל. אנחנו כולנו, מי שחי במדינה הזאת, חי עם חרדות. נקודה פול סטופ. אני לא רואה איך מישהו בורח מזה. ומי שעובד בעבודות מלחיצות, חיים לחץ נפשי, איזושהי חרדה כזאת לאחרת. אז מה צריך לעשות? אז צריך לטפל, צריך לטפל. כל אחד יטפל איכשהו מה שעוזר לו. אז אם לדבר עם פסיכולוג באופן קבוע עוזר לך, תעשה את זה. אם ללכת לעשות ספורט עוזר לך כדי להוריד את רמות החרדה לרמה כזאת שאתה, כמו שאתה אמרת, שהיא שמישה לך אבל לא מחסלת אותך. אז זה מה שתעשה. אם אתה מרגיש שאתה עשית, את מה, תלך לקורס מיינדפולנס וזה יעזור לך, אז אנא, מדיטציה, אנא. יש אנשים, אני אגיד לך דוגרי, שגם אנשים רגילים, שידעו להם, שאנשים נחמדים ורגילים, שחיים באזורנו, המוקי בעיות לפעמים, שגם למרות כל הרצון והטעם הטוב, לא מצליחים, לא מצליח להם, והם לא מחלות רקע וכדומה. אתה יודע מה, זה גם לא בושה גדולה, ואם אתה הולך לרופא המשפחה, ואתה אומר, קשה לי, ואני לא מתמודד, תקופה זאת, או תקופה אחרת, או בכלל, היום יש כל כך הרבה תרופות לא מסובכות, שמורידות את רמת החרדה, ולא פוגמות באדם, ומאפשרות לו לתפקד יפה מאוד.
אוקיי, אבל מכיוון ראיתי שהתור לרופא המשפחה הוא עוד חודש, ולעד ואני קצת בחרדה, בואי תני לנו איזה תרגיל, בואו נעשה אותו בלייב. תני לנו תרגיל, תרגיע אותנו לקראת השיחה הבאה, כי השיחה הבאה הולכת להיות, וואו, אש גדול. אז בואי תרגיע אותנו, שאנחנו נגיע מוכנים. אתה יודע, את לא היית במשחק ביום שני, ילד היה.
וואו.
ככה ראיתי רק את מיקי שם, אבל...
אבל היה... אני קיבלתי את ההודעות
ברילטיים. היה מתח עד הרגע האחרון. אז בואי תני לנו תרגיל, להרגיע שני גברים ככה. שנינו ביחד כבר בני 100 ביחד אלעד. אני בן 55, אתה?
נכון, כן. 43 כזה, אבל...
יאללה, אז יש לך פה 100 שנות, 100 שנים להרגיע. כן, תני לנו תרגיל. גם המאזינים שלנו רוצים לשמוע.
תרגיל?
כן, כן, תרגיל.
אני לא יודעת, תשמעו, אני אגיד לכם. יש דברים שאני יכולה להגיד לכם, אבל אני לא אהיה אמיתית אם אני אומר שזה עובד בקלות, יש אנשים שלא שולטים בזה. תדעו לכם שאנשים צוחקים, אבל נשימות עוזרות, אבל זה מאוד קשה לקיים דבר כזה. יודעים שנשימות פנימה, כמה פעמים, נגיד, לנשום פנימה 4 פעמים, להחזיק, לספור, בדרך האף, לא, לא, רגע, רגע, שנייה, חבר'ה, דרך האף, לספור, נגיד, 4, 1, 2, 3, 4, דרך האף, להחזיק את הנשימה בפנים 3, ולהוציא, נגיד, בספירה של 4, זה משום מה מצליח כאילו באיזושהי צורה לפתוח את הפלונטר בחזה. אבל אם זה קצת גדול, זה too much. אבל אני אגיד לכם מה. מותר לבן אדם לקחת אתנחתות, ולפעמים אתנחתות עוזרות לו. אז אחרי שיגמר השידור, אז כל אחד מכם ייקח אתנחתה בדבר ש... מפרק לו את הקשר בחזה ומוריד לו את רמות הלחץ והחרדה. אחד ילך להשחק קצת קלפים על הטלפון שלו, והשני, יודעת מה, ייגש ויכין לו כוס קפה ויערבב אותה לאט לאט ויעשה אותה לשביעות רצונו. כל אחד ומה שפותח לו את הקשר הזה שעשוי להתהוות במצבים מסוימים.
אני יכול לשתף רק מהמקום האישי שלי, אם זה יכול לעזור למאזינים. אני שאלתי אותך בשביל הרוב, מה שכן אני יכול להגיד שבאמת גם עניין הנשימות הוא אקוטי במהלך היום. כן, אנחנו בעולם סטרספול, אז אנחנו גם לא זוכרים את זה. ולצד זה, אם שמים תזכורות של שעון מעורר ביומן, מספיק 3-4 פעמים ביום של 60 שניות נשימות, ואגב, אם יורשה לי, אפשר לנשום ולהכניס לבטן, שהבטן תתנפח, זה הנשימה הכי טובה שיש. ובעיקר לפתוח את היום עם שגרת בוקר נכונה, ספורט, מדיטציה, יוגה, תפילין, כל מה שעושה את זה לכל אחד, ואז גם המשך היום נראה הרבה יותר טוב. לא פחות מאפרמציות חיוביות גם של בוקר, שקשור גם בנשימות. איך אני?
נשמע על הכיפק. לא, לא, נכון? אתה בסדר, אתה 100%, נשמע על הכיפק. לא, באמת.
אז רלי, אנחנו נערך אותך פה מדי פעם, לשיחה, קצת לדבר על הנפש שלנו, וגם פעם בעת מבטיחה היא להגיע לאולפן, נכון?
כן,
מצוין.
ברור.
יופי. אז תודה לרלי רוזנברג. רלי רוזנברג, לא הצגתי אותה כמו שצריך בפתיחה, היא פסיכולוגית חינוכית, ותיקה, מנוסה, קלינית, שיחה, פסיכולוגית קלינית, ותיקה ומנוסה, מתגוררת ברעננה, היא עובדת עם ילדים, עם נוער, עם הורים, במגוון של נושאים, כמו ביטחון עצמי, קשיים בבית, בתי הספר, חרדה, דיכאון. אז רלי, עזרת לנו טיפה להרגיע לפני השיחה הבאה, ואני מקווה שהסחרחור שלנו תיעלם, והבנת שאת נוסעת בקרוב לטיוואן, נכון?
נכון.
אז שתהיה לך נסיעה נפלאה. ותחזרי,
ואנחנו
נזנר אחר כך בולפן. תודה רבה, רלי.
אני מודה לך.
ביי ביי, להתראות. ביי
ביי,
להתראות. חצי בקרה אל גולבי השערה סידון אדם ראש לא נשבר את צמרתו ירקים עד עשב והנה מול הים כמה ראש ירוק ורם
שלום אלעד.
שלום וברכה, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים מצוינים, מה שלומך?
מעולה.
יפה מאוד. תגיד לי משהו, דיברנו על רעידות אדמה.
נכון.
דיברנו על חרדה.
נכון.
דיברנו על מתחים. עכשיו, בוא תסביר לי איך היום משקיע הנדלן או מחפשי הנדלן אמורים להירגע בשוק של ריבית מטורפת, בשוק של חוסר ודאות?
תראה, בסופו של יום, כשאנשים נכנסים לסוג של אי-וודאות, אני לא יודע אם כל זה חרדה, כי בסופו של יום אין איזושהי חרדה מהותית מהסיטואציה של אתה מחפש לרכוש נדלן, ואתה מבין שזה לא הזמן הנכון עבורך. כל אחד והסיבות שלו. אז אתה פשוט יושב על הגדר, או מחפש אלטרנטיבות אחרות. עכשיו, דיברת על משקיעים. אם אני לוקח את הסקשן הזה, את פלח השוק הזה שבא ורוכש דירות, או יותר נכון רכש דירות, חייב לציין שבמהלך החודשיים, שלושה האחרונים, המשקיעים קצת יוצאים מהשוק. יוצאים מהשוק מלא מעט סיבות, כולן כמובן...
רגע, בוא נלך על אבולוציה. אוקיי, בוא נלך על אבולוציה. אבולוציה היא קודם כל, אני צריך בית לגור בו.
אמת.
נכון, זה המחפשים הראשונים. הזוג צעיר התחתן, נולד להם ילד, גרו בשכירות, הם ילד שני, הם צריכים עכשיו דירה עם חדר נוסף. אוקיי, מה הם מחפשים בעצם? סביבה, מחיר, איכות, מה הדרישות הבסיסיות של הלקוחות?
הישראלים, כמוני, כמוך, כולנו מחפשים הכל. רוצים שהכל יהיה במינימום מחיר.
אוקיי.
עכשיו, זה כמובן ציני. לצד זה, תראה, בסופו של יום, במיוחד שדיברת על משפחות, ילדים, משפחות וילדים גדלות או גדלים בתוך איזושהי סביבת מגורים מסוימת ורוכשים קשרים בין אישיים, שכנים, ילדים מהכיתה וכן הלאה וכן הלאה. ולכן רוב האנשים שנכנסו כבר לאיזושהי שכונה וממקמים שם את המשפחה ורוצים לשדרג את עצמם, בדרך כלל מעדיפים לשדרג את עצמם בתוך השכונה הספציפית. אממה, לעתים אין את הנכס הרלוונטי שהם רוצים, אז הם מעתיקים את עצמם לשכונה אחרת, בדרך כלל קרובה יותר, ואם לא, אז שכונה, ויש תהליך של פשרות מסוימות, מה הם צריכים לוותר כדי לקחת ולרכוש את הדירה, את הנכס, את הבית, את המשודרג הבא. אבל נטיית הלב של כולם זה להישאר באותה סביבה, ולהישאר בהרגלים שקיימים ובקשרים שכבר יצרו לעצמם.
מצוין. אז בואי, עם הזוג הזה הלך והגיע לדירה של משפחה אחרת בשכונה, היא מתאימה לצרכים שלהם. עכשיו בוא תראה לי את העיניים של המוכר. עכשיו המוכר בא ואומר, אני רוצה למכור את הדירה שלי, כי אני רוצה לעבור לדירה גדולה יותר, או שהתבגרנו ודירה גדולה לנו מדי. ועכשיו צריכים להחליט מי יהיה הקונה הבא. מה השיקולים שלהם?
של המוכרים?
של המוכרים, כן.
השיקולים של המוכרים כמובן שונים ברוב המקרים מהשיקולים של הקונים. השיקולים של המוכרים, כשהם מתעסקים במחירה ולא בכל התהליך המלא, כי לעתים מוכרים גם הופכים להיות קונים. לעתים. יש משקיעים שמוכרים ולא הופכים להיות קונים, לא קונים עוד נדלן. לרוב, אותם משדרגי או משפרי דיור מוכרים את של עצמם ורוכשים חדש, או לכל היותר בשנתיים האחרונות קודם הלכו ורכשו משהו, ורק אחר כך החליטו שהם מוכרים את הדירה שלהם, כי היה מאוד מאתגר למצוא נכסים. גם עכשיו זה לא ממש השתנה, עדיין מאתגר למצוא נכסים, אבל בוא נתרכז. כשמדובר על מוכרים, למוכרים יש השקפת עולם אחרת, והם רוצים לקבל את המחיר המקסימלי. פחות מעניין אותם, בגדול, מי יהיה הקונה. אלא שיבוא קונה שאוהב את הדירה וישלם את מה שהם רוצים. אם אתה הולך קדימה, אנשי השיווק, ברוב המקרים זה המתווכים, שמגדירים את עצמם גם כאנשי שיווק, הם צריכים לבוא ולהגדיר לעצמם מי לדעתם יכול להיות פלח השוק בסבירות הגבוהה ביותר. אוקיי? תן לך דוגמה קטנה, אנחנו מדברים על הרצליה, אזורנו. אני משווק דירת גג. דירת הגג הזאת, ברצליה הצעירה, היא דירת גג 6 חדרים עם 3 סוויטות הורים. כשכל סוויטה נפרדת אחת מהשנייה. ולכן אני כאיש שיווק שמשווק דבר כזה, מבין שהפלח שוק, שהתרגות, שקהל יעד שלי, גם מי שיהנה מהדירה הזאת יותר מכולם, זה משפחות צעירות עם ילדים מתבגרים. בגילי ה-10 אפילו קצת יותר גדולים, שכל אחד עם הזוגיות, בני, בנות, זוג, ההורים עצמם, כל אחד יש לו את הפינה שלו שהיא במרחק אחר בבית, ואז הדירה הזאת יכולה להיות מתאימה להם יותר מכל אחד אחר. כשאני ניגש לזה בשביל בעל הנכס, בשביל המוכר, אני יכול לפלח את השוק ולנסות לפגוע בפעולות שיווק שלי באותם אנשים. אבל אני מניח שאתה רוצה לחזור קצת אחורה ולהבין משהו נוסף.
לא, אני עוד נמצא בתהליך. אני עכשיו מחפש דירה, הגעתי לדירה, אתה הראתי לי דירה, הדירה מוצאת לכם בדיוק. אפילו המחיר אנחנו אומרים בסדר, אבל אני צריך לגור שם עוד חודשיים, והדירה שלך תהיה מוכנה בעוד שנה. איך מתגברים על פערים כאלו בכלל?
יש פעמים שלא מצליחים להתגבר על פערי פינוי, כמו בדוגמה הזאת. שוב, אם יש רמות מוטיבציה גבוהות של מוכר, לצד רמות מוטיבציה גבוהות של רוכש, אז אפשר לנסות ולהגיע כמה שיותר לפשרות ההבנות כדי לעזור לכולם. אבל יש פעמים כמו זה שבעל הדירה יכול לפנות את הדירה שלו רק עוד שנה, כי הוא קנה דירה חדשה אחרת ושם הפינוי עוד שנה, והרוכש שמגיע הוא כבר מכר דירה ונשאר לו רק עוד חודשיים. אז או שלא קורה כלום, ניסינו, לא עבד, או שמישהו מהם יוצא לסחירות, כמובן שיש פה גם את האלמנט של הכסף. אז יכול מאוד להיות שבעל הנכס ברמת המוטיבציה הגבוהה שלו יגיד, חבר'ה, אני אצא לסחירות 8 חודשים, אבל צריכים לתמחר את זה בפנים. מה שאני בא להגיד, שכשרוצים, מוצאים פתרונות, גם אם הם לא נוחים באותה שנייה.
מה אתה עושה? אתה אמר נדלן, נכון?
אמת.
ככה אתה מתק את עצמך.
נכון.
עכשיו אתה מגיע לסיטואציה כזאת, ראיתי את הדירה, הדירה מוצאת לכם בעיניי, הסכמנו על המחיר. יש פה פער של תיווך, של גישור, של פינוי. התגשר, אמרנו, אוקיי, עכשיו זה פער של כסף. אנחנו עוברים פה עכשיו על 8 חודשי שכירות, בוא נגיד, ולפי 5,000 שקל, 40,000 שקל פער. איפה אתה נכנס פה?
כמו שדיברנו מקודם גם עם רלי, אני יעוף על עצמי לשנייה. אני לא פסיכולוג במהותי, לא למדתי פסיכולוגיה, ובטח לא פסיכולוג קליני. אבל 23 שנים של התנסות בעבודה עם לקוחות, והכנסה של ערכים כבן אדם, של הקשבה, של אכלה, של אמפתיה, של דיוק, של באמת הרבה מאוד דברים, אתה יכול לנסות ולקרב את האנשים אחד לשני בצורה של תקשורת קונסטרוקטיבית, תקשורת מובנית מה שנקרא, ולהביא אותם קדימה. את התשובה כבר נתתי מקודם לגבי הסיטואציה של הפינוי, ואז אני בתפקידי צריך לדעת איך אתה ניגש ולמי אתה ניגש, מה המילים שאתה בוחר, מה הסיפור שאתה מספר ומה התוצאה בסופו של דבר.
אז מה, אתה בונה אסטרטגיה ממש?
לחלוטין. היא לא תמיד עובדת, אז אתה מנסה עוד אחת. לעתים גם היא לא עובדת. בסוף אולי זה גם לא קורה. גם אם זה לא קורה, אני באופן אישי, כשאני יודע שאת ההשתדלות עשיתי, את היצירתיות הכנסתי, את הקריאיטיב לתהליכים הכנסתי, התייעצתי, חשבתי, ניסיתי, דיברתי, ניסיתי לקרב, איכשהו זה לא קרה, הכל מדויק, הכל לטובה, כנראה שבמקרה הזה זה לא היה צריך לקרות, אחרי שרציתי, השתדלתי, ניסיתי עד תום, זה כבר באינטגריטי שלי.
רגע, אבל אנחנו לא מבטרים שנינו, נכון?
נכון.
יפה. אלעד, היי אלעד, מה שלומך? אשתי כמה היום בבוקר, ואמרה לי, תקשיב, אני מפחדת שאנחנו לא נעמוד בתשלומים, תבטל את העסקה.
אוקיי, מעולה.
מה אתה עושה?
באותה שנייה, קודם כל משחרר. למה? כי היא בסטרס, היא במועקה, היא בלחץ, היא לא פנויה להקשיב בכלל. וכשאני אומר את מה שאמרתי, אני מדבר על רוב האנשים. בסדר? יש אנשים שיודעים...
כמה טלפונים כאלה אתה מקבל?
הרבה.
אוקיי.
המון. וצריך לדעת לנהל את הסיטואציה הזאת בצורה טובה. וכדי לנהל אותם בצורה טובה, אני רק אגיד שגם אני משתדל ללמוד כל יום מחדש, ולרכוש קורסים, ולרכוש השכלה בניהול מסע ומתן, בתקשורת בין אישית
כן,
גבוהה.
כן, אבל עכשיו אשתי לוחצת עליי. מה אתה עושה? אני מת על הדירה, אשתי מפחדת. שחרר.
אז היא רוצה את הדירה? היא לא רוצה את הדירה.
היא רוצה את הדירה, היא מפחדת שלא נעמוד של המשכנתא, כי היא שמעה שהריבית תעלה, והיא אומרת, בית תעלה, אמרו לה בעבודה, שכך וכך כסף, ייקחו לכם את הבית, יתזרקו לרחוב, מה, מה?
אוקיי, אז אני אוהב את רב סרן שמועתי, שמפזר הרבה מאוד שמועות טובות. אני תמיד אוהב לגעת בעובדות. אם אתה רוצה להתקדם, ואתה מתקשר אליי, ואתה חלק מזוגיות, ואתה אומר לי, תשמע, אנחנו רוצים את הבית. אם נצמצם את זה, יש קצת חששות וקצת אי בהירות לגבי מה הולך לקרות. אז אני יכול, קודם כל, אתה יודע, יש משפט שאומר, סטרס עולה, מצמצמים פערים.
אוקיי.
תחשוב על זה רגע.
נחשוב על זה.
יפה. סטרס עלה פה. בוא נצמצם פערים, בוא נצא משיחת טלפון לפגישה אישית, בוא נתקרב אחד לשני, בוא נרגיש אחד את השנייה, נוכל לנהל שיח כנראה יותר בריא ונכון כשאנחנו אחד מול השני ולא אחד בטלפון שאתה בשיחה, היא בטלפון השני ואני בשלישי. וכשנפגשים, קודם כל גם האווירה יש לה משמעות, אנחנו נכנסים לרזולוציות כל כך קטנות, ולצד זה אני מדגיש אותם כי לכל חלק בפאזל יש משמעות מטורפת, לבחור את המיקום, לבחור מה רואים מהחלון, לבחור את השעה, לבחור מה מגישים לשתות, מתי מגישים, איך מדברים ומה המילים שבוחרים להגיד בסופו של יום. וגם פה, אני בכלל לא אפנה אליך, אני אפנה לאשתך ואני אשאל אותה, מה קורה? מה גורם לך לחשוב את המחשבות האלה? מי סיפר לך מה ובאיזה עובדות הוא השתמש? כמה תקפו לך את הכל? האם דיברתי עם עץ משכנתאות? האם הבנת לאורך ה-20, 25, 30 שנות משכנתה? כמה קפיצה יכולה להיות? וכן, בלי שום קשר, יש הרבה פרדיגמות שהורסות לאנשים את ההחלטות, כי יועצי משכנתאות מקצועיים, רציניים והגונים, כשהם נותנים מסלול למשכנתה, וקטונתי, אני לא יועץ משכנתאות, הם נותנים לו ממוצע של ריביות של ה-20 שנה האחרונות. זאת אומרת, הם באים ואומרים לו, במיוחד שהיינו בשבע שנים האחרונות בסביבת ריבית אפסית כמעט, אז באו ואמרו יוצא משכנתאות, חבר'ה, סביבת ריבית הזאת לא תישאר for good. כשאנחנו בונים מסלול משכנתה ומסתכלים על ההחזר החודשי שלכם, של התשלום של המשכנתה, למול ההכנסה הפנויה, אנחנו צריכים לוודא שעדיין יישאר שולי פער מסוים חיובי, שגם אם הריביות יעלו, עדיין תוכלו לעמוד בהחזר החודשי. עכשיו, זה ניואנסים קטנים, אבל גם יוצא משכנתאות היו סוגרים את הפינה הזאת, ואם צריך אגב, אני מכניס אנשי מקצוע נוספים איתי, מהיכרות איתי, שמייצרים בעצם את המידע המימן ביותר עבור אותו לקוח ספציפי.
אוקיי, אני שואל אותך שאלה, בתור אדם מאוד מנושא בעולם נדל"ן. אנחנו מדברים פה על גלים של גאות ושפל, של עלייה, של ירידה, של ריבית גבוהה, ריבית נמוכה. בסוף הכל מתאזן?
חד משמעי. בסוף הכל זה משחק אפס, ולפחות מהמקום שלי, שאני עושה את 23 שנים, אני כבר הייתי עד להרבה עליות, ירידות, מגמות, רק בעשור האחרון, אם זה מחאת אוהלים ב-2011, אפקט חוק מע"מ אפס של יאיר לפיד ב-2014, שתי מלחמות שחווינו בעשור האחרון, ועוד הרבה דרמות אחרות שקרו ויקרו, תמיד יהיו את הדברים שיגרמו לשוק לייצר, לעלות. אפקט העדר פה במדינה הזאת עובד שעות נוספות, גם עכשיו אפקט העדר עובד, יהיו הרבה צקצקנים וסקפטים שלא יאהבו את מה שאני אומר, אבל מבחינתי התקופה הזאת כרגע, היא תקופה של ביקושים כבושים. לעניות דעתי, אני לא יודע עוד לאיפה המחירים יעלו, אבל זה מה שאמרתי לפני 20 שנה, 15 שנה, 10 שנים אחורה, וגם 5 שנים שראיתי את המחירים ואמרתי, טוב, לא נראה לי שזה עוד יעלה, וזה עולה ועולה 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 ועולה. זאת אומרת, אני כן חושב שבעוד שנה, שנה וחצי, אם לא יהיה, אפילו פחות, אם לא יהיה פה איזשהו ארגומנט חזק אחר, שיגרום למחירים להישאר, לייצר או לרדת, המחירים בסוף יעופו למעלה עוד פעם, כמו שהיה אחרי הקורונה, אחרי תקופת הקורונה, החצי שנה הראשונה, שכולם היו בשוק מכל מה שקרה פה, כולנו, המחירים עפו למעלה. לא היה היצע, עדיין אין היצע, ואני לא אתפלסף יותר מדי, ואני אבוא ויגיד דבר נוסף. אם רק סביבת הריבית היא זאת שכרגע מאתגרת את שוק הנדלן, ועושה לו קצת בלגנים בתוכו, אם ורק זה יישאר, השוק יחזור להיות כמו שהוא, כי גם ב-2001 הייתה סביבת ריבית של 11%, ועדיין היו עסקאות נדלן. נכון שהמחירים היו נמוכים יותר, וההחזר החודשי והמשקעות היו נמוכות יותר, אבל עדיין היו עסקאות נדלן ב-11% ריבית. ועוד משהו קטן להוסיף, כל עוד ששיטת המכרזים של רמי, רשות מקרקעי ישראל, לא תשתנה, והשיטה הזאת לא תהיה אחרת, ולא ילכו להצעה הגבוהה ביותר, אלא אופציות, ההצעה הממוצעת, ההצעה השנייה בגובה, וכן הלאה, עלות הקרקע תעלה המון כסף לכל יזם, במיוחד באזורי הביקוש, שהם פי 2 ו-3, כמו שהיו בשנה ושנתיים האחרונות שרכשו קרקעות כאלה, ופועל יוצא מזה נגזרת, מחירי הדירות יעלו, כי זה יתגלגל על הכיס שלנו. אז זה משהו שהוא מבחינתי אקוטי, וכשזה ישתנה, יהיה נהדר, וכל עוד הריבית תישאר, או כל עוד הריבית תישאר באותה סביבה, והיא תיעצר מתישהו, ייקח עוד כמה חודשים, אנשים יתרגלו, ואז יחזרו לשוק עוד פעם.
אוקיי. אז על המשקיע, אנחנו נדבר כבר בתוכנית הבאה שלנו. אז מה שאתה אומר בעצם, צריך להמשיך, מי שצריך לקנות דירה, שיקנה דירה.
אמת, אני אוסיף עוד משהו קטן גם על זה, על הסיכום הקטן. בסופו של דבר, מי שקונה דירה למגורים, זה לא באמת משנה, כי הוא נשאר לגור שם. עכשיו, גם אם הוא החליט שהוא מוכר את הדירה עוד 10 שנים, עוד 3 שנים, והשוק יהיה גרוע, אז הוא קונה, הוא מוכר בשוק גרוע את שלו, אבל גם יקנה את הנכס הבא בשוק גרוע במחירים טובים לא פחות. אם אתה קונה דירה להשקעה, אם אתה קונה נכס כמשקיע נדלן, אז האלטרנטיבות פה הן חשובות, התזמון הוא חשוב, יכול להיות בשלב יותר מאוחר, בשלב יותר מוקדם, זה כבר שיחה אחרת, נדבר על משקיעים בפרק הבא.
אוקיי, אז תודה רבה לאלעד גורל מר נדלן, את השיחה המלאה תוכלו לראות גם באתר מיקומי, גם בדף פייסבוק שלנו, גם בערוץ היוטיוב שלנו, ואנחנו נסיים עם זמרת האהובה ליסמין מועלם, נועצת מבט.
Na 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 na
טוב, אז היה לנו תוכנית מרתקת, דיברנו גם עם דיברנו גם עם מרב סלומון, הקבטית של עיריית רעננה, עם יוסי כהן מהמשלחת של ישראל, של איחוד הצלה בטורקיה, רלי רוזנברג שסיפרה לנו איך להירגע בעולם כל כך כל כך קשה ומשוגע, ואלעד גואל מר נדלן אמר לנו שמה שהיה הוא שיהיה, ומי שצריך לקנות דירה פשוט שיקנה ולחשוב טוב לפני. תודה רבה לכל המאזינים שלנו. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא בתוכנית מדברים מקומי ברדיו סול. אפשר לראות את התוכנית גם באתר רדיו סול, גם בערוצי היוטיוב והספוטיפיי של מדברים מקומי. תודה רבה לכם ותודה ליסמין מועלם. לה 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 לה